ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף י' א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל בשורה עשירית בשורות הרחבות, או לחלופין 14 שורות מסוף העמוד. הנושא שמופיע בשוליים כתבנו השוחט אחרים, כלומר קורבנות אחרים, לשם חטאת. לפי רבי יוחנן, רבי יוסף בן חוני ורבי אלעזר שהם הופיעו במשנה, במשנתנו, אמרו דבר אחד, זה פסול. לפי רבא, שהוא חולק על רבי יוחנן, יוסף בן חוני פוסל, רבי אלעזר מכשיר. שוב פעם אנחנו מדגישים, שחיטת קורבנות אחרים לשם חטאת. לפי רבא, זה יהיה נושא של מחלוקת בין התנאים האלו. רבי יוחנן ורבא מוכיחים שיטותיהם ברבי אלעזר מתוך ברייתא שמובא במחלוקת רבי יהושע ורבי אלעזר בעניין שחיטת אחרים לשם פסח. אנחנו הוספנו בשוליים המקבילים טבלה שאולי נסתכל עליו לפני שניכנס לגמרא, כדי רק לחזק מה שכבר אמרנו. במשנה ובגמרא אנחנו נראה שיטות של התנאים יוסף בן חוני, רבי אלעזר, רבי יהושע. יוסף בן חוני הופיע במשנה והוא אמר הנשחטים לשם פסח ולשם חטאת פסולים. זה כמובן מזכיר את השיטה, אני קורא לזה השיטה הבסיסית, שפסח וחטאת הם עצמם שנשחטו שלא לשמה, לכולי עלמא פסול. אנחנו ראינו במשנה שרבי אליעזר עצמו הוסיף על התנא קמא ואמר גם אשם שנשחט שלא לשמה פסול. אבל כעת נקרא לזה כובד משקל הסוגיה לא מתמקד על שחיטת הקורבנות האלו לשמה, אלא לשחיטת קורבנות אחרים לשם פסח ולשם חטאת. עכשיו, אחרים לשם פסח, תשימו לב בטבלה שלנו, בזה אין מחלוקת בין יוסף בן חוני ורבי אלעזר. שניהם אחרים לשם חטאת פסול, לשם פסח. שוב פעם, קורבנות אחרים שנשחטו לשם פסח זה פסול. נכון, רבי יהושע שהוא יופיע בדיון של הברייתא הוא מכשיר, אבל אנחנו משתמשים או לומדים את הברייתא כדי להבהיר שיטת רבי אלעזר. נכון, תוך כדי לימוד הברייתא יש כאילו, ואני ביניהם, ש לפעמים שוכח מה מטרת הברייתא, כי אנחנו ניכנס לעומק המחלוקת בין רבי אלעזר ורבי יהושע. אבל תודות לרש"י אנחנו נשמור על הגחלת, נשמור על העיקר פה, וזה לברר שיטת רבי אליעזר בעניין שחיטת קורבנות אחרים לשם חטאת. לבינתיים שוב פעם אנחנו הזכרנו מה הדין של שחיטת קורבנות אחרים לשם פסח. ראינו שהתנאים יוסף בן חוני ורבי יוסף לא חולקים בזה, רבי יהושע כן חולה. עכשיו שאנחנו מגיעים לאחרים לשם פסח, לא עוד פעם, אחרים לשם חטאת, אני מתנצל, אני מתבלבל עצמי לפעמים, ואנחנו רוצים להתמקד באחרים לשם חטאת. לפי יוסף בן חוני, הוא אמר בפירוש, קראנו את הדיבור המתחיל מהמשנה, נתייחס לזה עוד פעם עכשיו, זה מופיע פה תוך הטקסט של הגמרא, איפה שאנחנו נתחיל את השיעור. יוסף בן חוני אומר הנשחטים לשם פסח ולשם חטאת פסולים, זה אחרים לשם חטאת. לפי יוסף בן חוני שחור לבן, אחרים לשם חטאת פסול. וכאן אנחנו מגיעים לנקודת המחלוקת בין רבא ורבי יוחנן, מה שיטת רבי אליעזר לגבי שחיטת אחרים לשם חטאת. לפי רבי יוחנן, גם רבי אליעזר פוסל. אז יוצא שלפי רבי יוחנן, יוסף בן חייני ורבי אליעזר אמרו דבר אחד, שאחרים לשם חטאת פסול, כמו אחרים לשם פסח. אז אין מחלוקת בין התנאים האלו לפי רבי יוחנן. אבל לפי רבא, אחרים לשם חטאת, לפי התנא רבי אליעזר, כשר. רק לפי יוסף בן חייני הוא פסול. איפה נראה את זה? אנחנו נגלה הנקודה הזאת בין שיטת רבי יוחנן בין שיטת רבא, תוך כדי לימוד הרש"י על הברייתא הארוכה שאנחנו עומדים להתחיל. אז רק להבהיר, אנחנו חותרים לגלות מה עמדת רבי אליעזר בעניין האחרים לשם חטאת. הברייתא לא מתמקדת בזה, אבל תוך כדי הלימוד יהיה התייחסות לדבר הזה, אחרים לשם חטאת. ואם אנחנו נוכל להפעיל שיטת רבי אליעזר, אז אנחנו נבין מאיפה בא רבי יוחנן ומאיפה בא רבא, שהם חולקים בשיטת התנא רבי אליעזר בעניין אחרים לשם חטאת. אני יודע שחזרתי על זה הרבה כמה וכמה פעמים, אבל הסיבה לכך שיש כל כך הרבה, יש דעות תנאים בנושאים שונים, חייבים להתמקד בעיקר. עכשיו הגמרא, כפי שאמרנו, שורה עשירית בשורות הרחבות, יוסף בן חייני אומר, הנשחטים לשם פסח ולשם חטאת, שחטתי קורבנות אחרים לשם הקורבנות האלו, אני קורא להם הקורבן הרגישים, כי פסח וחטאת, כששוחטים אותם לשם אחרים, זה נקרא לא לשמה, וזה פוסיל אותם לגמרי. אמר רבי יוחנן, יוסף בן חייני שקראנו כרגע, ורבי אליעזר, שהוא יופיע פה בברייתא, אמרו דבר אחד. אין מחלוקת ביניהם בנושא הזה של אחים לשם פסח, אחים לשם חטאת. רבא אמר באחרים לשם חטאת פליגי. בנקודה הזאת, קורבנות אחרים לשם חטאת, יש הבדל ביניהם. כדתניא, רק נשים לב, מבחינת מבנה הגמרא יש לנו ברייתא ש ממשיכה לעמוד ב', שורה שמינית שהיא בערך, שם יש נקודתיים. אין גמרא שדנה, שמבהירה את מה שכבר נאמר. זאת אומרת, אם אתה רוצה לראות איפה לפי רבי יוחנן למשל, לפי רבא למשל, איפה נראה השוני בין רבי אליעזר ויוסף בן חייני, זה צריכים ללמוד את הרש"י כדי לגלות את זה. ברש"י שורה שלישית מתחת לגמרא, רבי יוחנן אמר שיוסף בן חייני ורבי אליעזר אמרו דבר אחד, ורבי אליעזר נמי פסיל באחרים הנשחטים לשם פסח בזמנו, הכוונה בי"ד ניסן, זה זמן של פסח, ולשם חטאת כל ימות השנה, ומברייתא דלקמן דייק לה רבי יוחנן. רבי יוחנן מדייק שזו שיטת רבי אליעזר, ואז הוא תואם לשיטת יוסף בן חייני. אפשר לראות את זה על ידי קריאה מדוקדקת בברייתא. ורש"י ממשיך, ורבא אמר באחרים לשם חטאת פליגי יוסף בן חייני ורבי אליעזר. רבי אליעזר לא פסיל אלא באחרים לשם פסח, אבל אחרים לשם חטאת מכשיל כדתניא וכו'. יש כאן ברייתא שצריכים ללמוד אותו. ובין רבא ובין רבי יוחנן דייקי מלתיו מעמד ניתן, ובמסקנה בעינה, רש"י אומר, הוא בסוף אני צריך לפושי די יוקאיו. כפי שאמרנו, רשי עושה עיקר המלאכה בסוגיה הזאת. כעת רק נציין שבגמות המסומנות אנחנו ברשי גם כן עבדנו בסימונים, עשינו פה הדגשות בשורה חמישית מהסוף, למשל כתוב בקופסת אש שלנו ומאחד דייק רבי יוחנן לבלטי, ובהמשך בשורה הבאה ורבה דייק מסיפה, ויש ברשי בעמוד ב' הבהרת דבריו של רבה בשורות הקצרות, אתם יכולים לראות בגמות המסומנות, ומאחד דייק רבה מלטי ליל, ואנחנו ננסה בעזרת השם ללמוד את הרשי גם כן, להפיר את העניין. כעת אנחנו ניכנס לביתה ונלמד מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע כדתניא. הפסח שעברה שנתו, לא קשר כבר לקורבן פסח, כי קורבן צריך להיות כבש תוך שנה ראשונה של לידתו. אז יש לנו פסח שעברה שנתו, אנחנו גם נוכל להוסיף שבמצב הזה הכבש הזה הוא עומד להיות קורבן שלמים, ושחתו בזמנו לשמו, והגיע י' ד' ניסן, שחטת מה שהוא אמור להיות שלמים לשם קורבן פסח. במילים אחרות זה דוגמה של אחרים לשמו לשם פסח. עוד דוגמה, וכן השוחד אחרים, אחרים כמובן הקורבן לגמרי אחר, לא מה שפעם היה קורבן פסח אבל עברה שנתו, קורבן אחר לגמרי, קורבן עולה, קורבן אשם, או קורבן שהוקדש כשלמים, אחרים, שחל אחרים לשם פסח. זה עוד דוגמה לשחיטת אחר לשם פסח בזמנו, ביוד דלד ניסן, יוד דלד ניסן שזה זמן הקורבן פסח. מה הדין? רבי אליעזר פוסל, רבי יהושע מכשיר. אלו שום דוגמאות של אחרים לשם פסח. רק אם אנחנו נזכיר את הסיבה שאנחנו לומדים את זה, הייתי אומר זו לא עיקר הסוגיה מבחינתנו, כי אם מסתכלים בטבלה בנושא אחרים לשם פסח אין מחלוקת בין יוסף בן חוני ורבי אליעזר, כל הדעות מסכימים בזה שהם, כל הדעות כוונה רבי יוחנן ורבה לא נכנסו לזה, הם מתעניינים ברעיון הבא השני, דהיינו אחרים לשם חטאת. למה אני מדגיש את זה? אני מנסה כאן להקיל בכך שנוריד כמה שיותר נתונים ממה ששנוי במחלוקת, זה מקל על הלימוד, יש פחות נתונים שצריכים להחזיק בראש. אבל יש בנושא הזה של אחרים לשם פסח מחלוקת תנאים שצריכים עכשיו ללמוד. בינתיים ראינו את שיטת רבי אליעזר, אחרים לשם פסח בזמנו רבי אליעזר מחמיר ורבי יהושע מכשיר, זה גם אגב מופיע בטבלה. אמר רבי יהושע, אם בשאר ימות השנה שאינו קשר לשמו, כך קורבן פסח, כך כבש שיידת שיקדש לשם קורבן פסח, ושאר ימות השנה חוץ מי"ד ניסן, נגיד חודש לפני פסח לקחת כבש שיקדשת לקורבן פסח, זה נקרא שאר ימות השנה, אתה לא יכול לשחוט אותו לשם פסח, הוא יהיה פסול. ובכל זאת אחרים שירים לשמו, לקחת קורבן עולה ושחטת את שם פסח בשאר ימות השנה, אותו קורבן עולה הוא לא פסול, הוא נחשב, הוא כשר, הוא בגדר קורבן שנשחט שלא לשמו. ואנחנו ראינו במשנה הראשונה במסכת שלנו שקורבנות שנשחטו שלא לשמה כשרים ולא עלו לבעלים לשם חובה. חוץ מפסח וחטאת, אבל נגיד נעזוב חטאת, אנחנו מדברים על אחרים, יש עוד הרבה קורבנות, קורבן קורבן שלמים, קורבן עולה, קורבן אשם לפי התנא קמא. שחטת את האחרים לשם פסח בשאר ימות השנה, זה יותר קל, זה כשר. עכשיו בזמנו בי"ד ניסן, שהוא כשר לשמור, זה הזמן של קורבן פסח. אז ראינו קורבן פסח שהיה נקודת החמרה, שבשאר ימות השנה לא כשר לשמור, בי"ד ניסן כשר לשמור. אין עוד דין שיכשרו אחרים לשמור. כבר בתקופת ההחמרה, שאר ימות השנה אמרנו פסח לשמור פסול, אבל אחרים כשרים לשמור. אז אתה מגיע עכשיו לזמן שמיועד לקורבן פסח, שלקורבן פסח כשר לשמור, ודאי אחרים יהיו כשרים לשמור. אמר לו רבי אליעזר, עכשיו מה עד כאן היינו שיטת רבי ישוע, שאחרים לשמור לשם פסח כשר. אמר לו רבי אליעזר, כאן רבי אליעזר זה תופס כמה שורות טובות, לכן אתם רואים את הסימון של רבי אליעזר ארוך. אז אמר לו רבי אליעזר, או חילוף הדברים, ומה אם בשאר ימות השנה שאינו כשר לשמור, כשר הוא לשם אחרים? אם שחט את הקורבן פסח בשאר ימות השנה שלא לשמור, הוא כשר. רק בי"ד ניסן אנחנו אומרים שפסח שלא לשמור פסול, אבל בשאר ימות השנה יש הקלה לגבי הפסח עצמו. שחט הפסח לשם אחרים, הוא כשר. בזמנו שהוא כשר לשמור, אז הנה זה זמן שאפילו יותר קל במובן הזה. שאר ימות השנה אמרנו שפסח אינו כשר לשמור, בי"ד ניסן פשוט קורבן פסח כשר לשמור, זה מה שצריך לעשות. אינו דין, אז לפי החשיבה שלך רבי אליעזר אומר לרבי יהושע, אינו דין שיוכשר לשם אחרים, וזה אבסורד. ועכשיו התוצאה מחשיבה כזאת, ויוכשר פסח בארבעה עשר שלא לשמור, וכך אתה אומר, מה לי אוכשרו אחרים בשאר ימות השנה לשמור? זה שאחרים בשאר ימות השנה כשרים לקורבן פסח, שכן הוא קורבן פסח כשר לשם אחרים. ועכשיו בתמיהה, ויוכשרו אחרים בזמנו לשמור, מה אתה רוצה לומר שקורבנות אחרים יהיו כשרים בי"ד ניסן לשם פסח, שכן הוא פסול לשם אחרים? כשאתה מגיע לי"ד ניסן, כלומר בזמנו, אתה לא יכול להמשיך את קו החשיבה שהצעת מקודם, כי כשאתה מגיע לי"ד ניסן, שזה זמן שפסח עצמו פסול לשם אחרים, אז באותו מידה אחרים בזמנו בי"ד ניסן יהיו פסולים לשמור. אמר לו רבי יהושע, אם כן, אם אתה פוסל אחרים לשם פסח, אחרים למשל כולל קורבן שלמים, אם אתה עוד פעם, אם כן, כלומר אם אתה פוסל אחרים לשם פסח, הורדת כוח פסח ונתת כוח בשלמים, יוצא שאתה מחמיר בשלמים יותר מפסח. התוספות אומר, הורדת כוח פסח ונתת כוח בשלמים. זה בזמן שלמים, מה זה זמן שלמים? שאר ימות השנה, כל השנה קשה לשלמים. אז יוצא שבזמן שלמים פסח לשם שלמים כשר. זה הדוגמה של פסח בשאר ימות השנה שלא לשמה, בסדר. אז ואילו בזמן הפסח, זה י"ד ניסן, שלמים לשם פסח פסולים. אז מה יש לנו פה? יש לנו פה בזמן שלמים פסח לשם שלמים כשר, אבל בזמן הפסח שלמים לשם פסח פסולים. אז מה אנחנו במילים אחרות? שאנחנו מחמירים יותר לגבי קורבן שלמים ממה שאנחנו מחמירים לגבי קורבן פסח. ולא יש פסוק בפסח לפסול שלא לשמור, ואילו בשלמים אין פסוק. אם כבר מדברים על לא לשמה, יש למצוא החמרה לגבי פסח מלגבי שלמים. אז רבי ישוע מסכם את הקטע הזה, השלב הזה בוויכוח שלו עם רבי אליעזר, והוא מראה לרבי אליעזר בשיטה שאתה אוחז בה, דהיינו אחרים לשם פסח אתה רוצה לפסול, יוצא שאתה מקנה החמרה לשלמים יותר מקורבן פסח. לכן רבי יהושע עצמו באחרים לשם פסח הוא מקל, הוא אומר קשר. חזר רבי אליעזר ודנו דין אחר. אז עד כאן אמרנו שזה היה שלב ראשון בדיון, ועכשיו רבי אליעזר חוזר, הוא עוזב את הקו חשיבה שהוא אמר עד עכשיו וחוזר למשהו אחר. עכשיו מברשי דיבור מתחיל שש שורות מהסוף, מה לי אוכשו אחרים. הביטוי הזה היה תוך דבריו של רבי אליעזר. הוא אמר מה לי אוכשו אחרים בשל ימות השנה לשמור, שכן הוא קשר לשם אחרים. עכשיו ברשי, מה לי הוכשרו אחרים וכולי, וההמשך היה יוכשרו אחרים בזמנו לשמו. האם אתה רוצה להגיד שאחרים בי"ד ניסן יוכשרים לשם פסח, שכן הוא פסול לשם אחרים? עכשיו ברשי, גם כפי שקראנו בטון הנכון, בתמיה, ומאחה דייק רבי יוחנן למלטי ואמר דכי איכי דפסיל רבי אליעזר באחרים לשם פסח, באחרים לשם חטאת דהתאמו דרבי, סליחה, עוד פעם נקרא יותר מדויק. רבי יוחנן מדייק מפה ואמר דכי איכי דפסיל רבי אליעזר באחרים לשם פסח, פסיל באחרים לשם חטאת. וזו הנקודה שבו פתחנו את כל הסוגיה כאן. מה שיטת רבי אליעזר בעניין אחרים לשם חטאת? אז כמו שרבי אליעזר פוסל באחרים לשם פסח, שאתה מגיע לי"ד ניסן ואתה שוחט קורבנות אחרים לשם פסח, רבי אליעזר פוסל, פסל באחרים לשם חטאת. דהתאמו דרבי אליעזר משום דהוא פסול לשם אחרים. למה אחרים משם פסח פסול בי"ד ניסן? כי הוא קורבן פסח פסול לשם אחרים, זה נקרא פסח שלא לשמו. זה אגב לכל הדעות. אז אנחנו אומרים והכי נמי, כלומר בחטאת לשם אחרים זה חטאת שלא לשמו, והכי נמי בחטאת איתה, אותו סברה קיים בחטאת. וזה מה שחיפשנו, שיטת רבי יוחנן בהבנת רבי אליעזר. לא רק פסח לשם אחרים פסול בי"ד ניסן, למה? כי זה פסח שלא לשמו, וראינו בתוספות הוא גם רמז לזה שיש פסוקים לזה. באותו משקל אחרים לשם חטאת יהיה פסול, כמו שחטאת פסול לשם אחרים. זה אגב לא מוגבל לי"ד ניסן, זה כל הזמן, כי זמן של חטאת זה כל השנה. אז כמו שרבי אליעזר אמר אחים לשם פסח פסול בגלל פסח לשם אחים פסול, גם אחים לשם חטאת יהיה פסול לרבי אלעזר, כמו שחטאת לשם אחרים פסול. רש"י ממשיך פה ואומר, ורבא דייק מסיפה שחזר רבי אלעזר מדין זה ודנו בדין אחר, ומודה דאחים לשם חטאת כשרים. זה הסיבה שהדגשתי כאן בגמרא, שאנחנו עוברים כאן לקו חשיבה חדשה, ובקו הזה כבר רבי אלעזר יודע לרבי יהושע שאחים לשם חטאת כשרים, ובכך יהיה מחלוקת, וזו דעתו של רבא, בין רבי אלעזר ויוסף בן חוני, שהוא בדעה שכמו אחים לשם פסח פסול, גם אחים לשם חטאת לפי יוסף בן חוני פסול. לפי רבא בקטע הזה יהיה הבדל בין יוסף בן חוני ורבי אליעזר. נתקדם בברייתא. אנחנו כאן חוזרים להתמקד במחלוקת רבי אליעזר ורבי ישוע, ושוב פעם הם במחלוקת שלהם מתמקדים בנושא של אחרים לשם פסח. הגמרא, חזר רבי אליעזר ודנו דין אחר. רבי אליעזר שבמחלוקת שלו עם רבי ישוע חותר לומר אחרים לשם פסח בי"ד ניסן יהיה פסול, אז מה רבי אליעזר חוזר ודן דין אחר? מצינו מותר פסח בשלמים. מה זה מותר פסח? אדם שהפריש קורבן פסח וזה נאבד נגיד, והוא השתמש בקורבן אחר כקורבן פסח ומצא את הראשון, או יש לנו את הדוגמאות של פסח שעברה שנתו שהוא כבר לא בא כקורבן פסח, הוא בא כשלמים, זה מותר פסח. הוא אומר, ומה מצינו מותר פסח בשלמים, ואין מותר שלמים בפסח. אם קרה משהו לקורבן שלמים מקורי של בן אדם, נאבד, והביא אחר, מצא את הראשון, אותו מותר שלמים הוא לא בא כקורבן פסח. ומה פסח שמותרו בשלמים, שחטו בזמנו לשום שלמים? יש קשר בלתיים בין קורבן פסח לשלמים, ובכל זאת שחטת את הפסח בזמנו בי"ד ניסן לשום שלמים פסול, זה פסח שלא לשמה, וזה גם רבי ישוע יסכים עם זה. שלמים שעוד יותר מנותקים מפסח במובן הזה שאין מותרן בפסח, אם שחטם לשם פסח בזמנו עדין, אינו דין שיהיו פסולים, כאילו ודאי יהיו פסולים. אז זה דוגמה של אחרים לשם פסח. אז במחשבה הזאת רבי אליעזר רואה אחרים לשם פסח ודאי פסול. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', אמר לו רבי יהושע, מצינו מותר חטאת בעולה ואין מותר עולה בחטאת. מה זה מותר חטאת? אדם הפריש, יש כמה דוגמאות, אבל אדם שהפריש נגיד שתי בהמות לשם חטאת, אחד ספר, אם קורה משהו לראשון אז ישתמש בשני, לא קרה משהו אז ישתמש בראשון, מה דין השני? הוא נקרא מותר חטאת. מה דינו? הוא נשלח לראות עד שיפור בורמום ופודים אותו, ועם הכסף פדיון קונים קורבן עולה לקץ המזבח להקריב על המזבח כנדבת ציבור, בזמן שאחרת המזבח הוא לא פעיל. זה נקרא מותר חטאת בעולה, זה הדין. אבל ההפך לא, ואין מותר עולה בחטאת. לא קונים חטאות ממקרה שהיה מותר עולה. ומה החטאת שמותרה בעולה? החטאת קשור, היא קשורה לעולה במובן הזה שחטה לשם עולה פסולה, זה חטאת שלא נשמע. אם אתה שחטת את החטאת לשם עולה ישירות, זה פסול. עולה שאין מותרה בחטאת, עולה עוד יותר מנותק מחטאת, שחטה לשם חטאת, לפי החשיבה שלך, רבי ישוע אומר לרבי אלעזר, אין עוד דין שתי פסולה, וזה לא נכון. זה לא נכון, כי זה נקרא עולה שלא לשמוע, ועולה שלא לשמוע כשר. אז הלוגיקה, אומר רבי ישוע לרבי אלעזר, הלוגיקה שלך, רבי אלעזר, הוא לא תקין. כי זה יכול להוביל אותנו לדין שפשוט לא נכון, שגם אתה לא תסכים איתו. אמר לו רבי אלעזר, לא, אם אמרת בחטאת שכן כשרה לשמה כל השנה כולה. רבי אלעזר פה משיב לרבי ישוע, תשמע, המחלוקת בינינו זה בנושא של אחרים לשם פסח ביוד דלת ניסן, ואתה מנסה להוריד אותי משיטתי ממה שאתה מצטט דיני מותר חטאת. תשמע, זה אתה, אתה יוצא מחוץ למגרש בחשיבה כזאת. למה? הוא אומר עוד פעם, למה לא רבי אלעזר? לא, אם אמרת בחטאת שכן כשרה לשמה כל השנה כולה, לכן יהיה כשר גם עולה שנשחט לשם חטאת. תאמר בפסח שאינו כשר לשמור אלא בזמנו, רק ביוד דלת ניסן אפשר לשחוט קורבן פסח לשם פסח ויהיה כשר. הואיל והוא פסול, הקורבן פסח הוא פסול לשמו, כלומר כל שאר ימות השנה פסח לשם פסח פסול, דין הוא שיפסלו אחרים לשמו. אז גם אפשר להבין למה שאם אתה מגיע ליוד דלת ניסן ושוחט אחרים לשם פסח, זה דבר שכן אמור להיפסל, כמו שאני אומר. עכשיו, שוב פעם, בזה סיימנו את הוויכוח בין רבי יהושע ורבי אלעזר בנושא שלהם, דהיינו אחרים לשם פסח ביוד דלת ניסן. מה לגבי שיטת רבי אלעזר בעניין אחרים לשם חטאת בכל ימות השנה? לפי מה שראינו פה, רבי אלעזר, איך אומרים, ירד מן העץ בקשר לחטאת. מה? חטאת, יש מקום להקל יותר, כי הוא קשר כל ימות השנה. אז בין ובין יש כבר פתח לומר שלגבי שיטת רבי אלעזר בנושא של אחרים לשם חטאת, בזה נגיד, אפשר להגיד קשר. לא אחרי לגבי אחרים לשם פסח. זה היה הנקודה שבסיום פה. וזה מה שאנחנו רוצים לראות. מה שיטת רבי אלעזר כעת בנושא אחרים לשם חטאת? רש"י בשורות הקצרות למעלה, ומה חטאת שמותרה וכו', ואם קו החומר כזה אתה דורש, יש לך לפסול עולה לשם חטאת. זה בקשר ל... בוויכוח בין רבי אליעזר, זה ככה רבי אליעזר, ככה רבי יהושע הגיב לרבי אליעזר. וזה פשוט לא נכון להגיד עולה לשם חטאת יהיה פסול, זה לא נכון. ובמילים אחרות זה דוגמה של אחרים לשם חטאת. ומאחד יקרא במיוטי ליאל, מדלא העדר לרבי אלעזר, ענה נעמי פסילנה בנשחתים לשם חטאת. רבי אלעזר לא אמר לרבי ישוע, אני גם כן, אני באמת פוסל אחרים לשם חטאת. רבא יכול לדייק את שיטתו, שרבי אלעזר סובר את אחרים לשם חטאת כשר. ואנחנו בזה סיימנו את הברייתא ואת הנושא שעמד בין רבי יוחנן ורבא. רק נגיד פעם אחרונה, לפי רבי יוחנן, בנושא של אחרים לשם חטאת, לפי רבי יוחנן יוסף בן חוני שפסל, באותו דעה של רבי אלעזר שגם לפי רבי יוחנן גם יפסול באחרים לשם חטאת. בניגוד לרבי יוחנן, רבא בנושא אחרים לשם חטאת רואה הבדין בין יוסף בן חוני שמע במפורש אחרים לשם חטאת פסול, רבי אלעזר לא, לא כן. אחרים לשם חטאת רבי אלעזר אומר לפי רבא הוא יגיד כשר, כפי שמשתמע מהקטע של הברייתא פה בעמוד ב'. שמעון אחי עזריה אומר וכולי, בשוליים יש לנו נושא המקור לדברי שמעון אחי עזריה, דה שוחט לשם גבוה מהם כשרים, לשם נמוך מהם פסולים. הגמרא, רב אשי מתני משמי דרבי יוחנן, פבח הברי דרב המתני משמי דרבי ינאי, מהי טעמה דשימון אחי עזריה? יש רב אשי מביא את הדברים הבאים בשם רבי יוחנן, ורב אחא מביא את הדברים הבאים בשם רבי ינאי. מה הטעם של הטענה הזה שימון אחי עזריה, שאם בנושא של לא לשמה, אם אתה חושב על קורבן אחרת ממה שאתה כעת עובד עליו, אבל אותו קורבן אחר הוא גבוה יותר קדוש מהקורבן הנוכחי, אז קשר. אבל אם הקורבן השני שאתה חושב עליו הוא נמוך מזה שאתה באמת עובד עליו, לא לשמע, אז פוסל. אז מה הטעם לזה? דיאמר קרא, ולא יחללו את קודשי בני ישראל את אשר ירימו להשם, והוא דורש כך, במורם מהם, גבוה מהם, אין מתחללים. תחילת הפסוק היה ולא יחללו. מתי לא יחללו? אם זה ירימו, אם זה מורם מהם. בנמוך מהם, מתחללים. שורת הגמרא, קושיה, ארבע שורות קושיה, ואי לאחי הוא דעתה, והעמי בא אליי, לכי לשמוע. מה, אתה אומר שהפסוק הזה ולא יחללו, זה למטרה הזאת, הרי הוא נצרך למשהו אחר. ודינו של שמואל, דימה שמואל, מניין לאוכל את הטבל שהוא במיטה. מה זה טבל? לפני, אחרי שאתה קוצר את הפירות, את התבואה, והוא הגיע למה שנקרא גמר מלאכה, יש איסור אכילה בלי להפריש. ואם אתה בכל זאת אוכל, אתה אוכל טבל, ואכילת טבל חייב מיטה בידי שמיים. הוא עבירה חמור, היא עבירה חמורה. מניין לנו שאוכל טבל חייב מיטה בידי שמיים, שנאמר ולא יחללו את קודשי בני ישראל את אשר ירימו לשם. ירימו כמו מלשון תרומה, זה להרים, להפריש ממנו. והלימוד של שמואל מבוסס על גזירה שווה בין חילול כאן ולא יחללו וחילול שנמצא בעניין תרומה. ובעניין תרומה כתוב הרעיון של מיטה כתוב אצל תרומה, ובכך גם אצל טבל שייך האפשרות למיטה. אצל תרומה רש"י מביא את הפסוק ומתו בו כי יחללו. נחזור לגמרא, תשובה. אתה טוען שהפסוק נתפס כבר תפוס לדינו של שמואל ולא יכול להוות מקור לתנא שמעון אחי עזריה. אם כן, אם הפסוק היה רק לדין שמעון אחי עזריה, לכתוב קרא אשר הורמו. מהי אשר ירימו? לשון עתיד, אשר ירימו. איפה הוא שייך עתיד? עתיד שייך אצל טבל, שהוא קאי טבל, והוא עתיד להיות מופרש. אז לשון עתיד זה מראה שהפסוק מתייחס גם כן לנושא של טבל. שמע מינה תרתי. אז מכאן, מהפסוק הזה ולא יחלו את קודשי בני ישראל, ניתן ללמוד שני הדברים, ששחיטת קורבנות שלא לשמע אבל לשם משהו יותר גבוה כשר, וגם מי שאוכל טבל חייב מיטה בידי שמיים. כעת אנחנו ממשיכים עם שאלת רבי זירה, ואנחנו נפנה לשוליים. יש לנו נושא, שאלת רבי זירה: לשם גבוה מהם כשרים דקאמר שמעון אחי עזריה, מהו כוונתו? כשרים ואין מרצין, האם זה כמו התפיסה של התנא קמא של קורבן שנשחט שלא לשמור, אומרים שאפשר לזרוק את הדם לאכול את הבשר, אבל הבעלים לא יוצאים מדי חובתן, או כשרים לגמרי, ובזה לא כמו התנא קמא? אנחנו מוספים הערה: לשם נמוך מהן, דקאמר שמעון אחי עזריה, פסולין, ובנקודה הזאת הוא ודאי חולק על התנא קמא. אז בואו נזכור שמבחינת שמעון אחי עזריה יש ודאי נקודה אחת שהוא חולק עם התנא קמא, וזה במקרה של שחיטת קורבן לשם נמוך מהם. לפי התנא קמא זה רק עוד דוגמה של לא לשמה. הוא לא מחלק, התנא קמא לא מחלק בין גבוה ונמוך. זה נקרא לא לשמה, וזה קשר, ולא מרצה. הבנים לא יוצאים מדי חובתם של הקורבן המקורי. מה דעתו של, עכשיו בנושא הזה של נמוך מהם, שמעון אחי עזריה ודאי הוא פוסל לגמרי, בזה הוא כן חולק על תנא קמא, רק מה הדין לשם גבוה מהם? יש לנו גם טבלה שמופיעה בשוליים הנגדים. לפעמים יש ביניכם אנשים שטבלאות הם מסדרים דברים, יש גם אנשים שזה אולי מברבל אותם יותר, אבל בתקווה שטבלה יכול לעזור, אנחנו מציגים בצורת טבלה את השאלה של רבי זירה. אז בואו נעבור על זה לפני שניכנס לגמרא. יש לנו למעלה רבנן מול שמעון אחי עזריה. רבנן זה התנא קמא. אם אדם שוחט את הקורבן לשם נמוך, בואו נדלג לשורה השנייה של הטבלה, לשם נמוך מהן. פה יש מחלוקת, אין ויכוח בדבר הזה שיש מחלוקת. לפי הרבנן, אם אדם שחט קורבן אשם לשם שלמים, נגיד ששלמים הוא קודשים קלים, הוא יותר, הוא נמוך מקדושת אשם, אז כשרים ואינן מרצין, אפשר לזרוק את הדם ולאכול את הבשר, אבל הבעלים צריכים להביא עוד קורבן. לפי שמעון אחי עזריה פסולים, וזה מחלוקת. אם אנחנו עולים לשורה הראשונה של הטבלה, מה קורה אצל שחיטת אחרים קורבנות לשם גבוה מהם? רבנן שוב פעם, כשרים ואין מרצין, זה ברור. השאלה של רבי זר מתמקד במשבצת הזאת, האם א', כשרים ואין מרצין כמו התנא קמא, ואם אומרים כך הם מסכימים בזה, אז בכמה נקודות שמעון אחי עזריה ורבנן חוקים? לפי א', אנחנו אומרים שיש מחלוקת בין רבנן ושמעון אחי עזריה בנקודה אחת, בחד הפליג. מה זה חד הפליג? זה שם נמוך. אבל אם אומרים כמו בית, מה זה בית פה? שאם אדם שוחט קורבן לשם גבוה מהם, הוא שוחט שלא לשמה לשם גבוה מהם, שם לגמרי, זה לא קטן לכמה. ואם אנחנו ננקוט בשיטה הזאת, בגישה הזאת, בית, יוצא ששמעון אחי עזריה חולק על התנא קמא בתרתי, בשתי נקודות, גם בדוגמה של לשם גבוה, בנוסף לדוגמה לשם נמוך. נעבור לגמרא. רק נציין ששימוש בצורת הרגש הוא כמעקב, עם החלק צר למעלה שאלה, הפוך ניסיון לפשוט. הגמרא: באי רבי זירא, כשרים ואין מרצין וכי פליג בחד הפליג, כשאנחנו מדברים על לשם גבוה מהן, שאמר רבי שאמר שמעון אחי עזריה כשרים, מה הכוונה כשרים? האם זה כשרים ואין מרצין, וזה כמו התנא קמא, וכי פליג בחד הפליג, ובכן אם כשרים שאמר שמעון אחי עזריה במקרה של גבוה מהם הוא כשרים ואין מרצין, יוצא שאין הבדל בינו לתנא קמא רק במקרה של נמוך מהן, שבו שמעון אחי עזריה אומר פסול לגמרי והתנא קמא כשר ואין מרצין. או דילמה, כשרים ומרצין, הכשרים שאמר שמעון אחי עזריה בעניין גבוה מהם, אולי הכוונה שלו כשר ומרצה, וזה לא כמו התנא קמא, כי התנא קמא אמר לא רק בנמוך מהם, תנא קמא אומר זה רק דוגמה שלא לשמור בכשר ואין מרצין, גם בגבוה מהם תנא קמא אומר כשרים ואין מרצין, ובא שמעון אחי עזריה ואומר נשם גבוה כשרים ומרצין, אז הוא בתרתי פליגי, גם בגבוה וגם בנמוך הוא חולק על התנא קמא. אמר אביי ויתימה רבי זריקה תשמע, הבכור והמעשר ששחטן לשם שלמים, כשרים. שלמים ששחטן לשם בכור או לשם מעשר, פסולים. יש כאן דוגמה של גבוה מהם ושל נמוך מהם. ברישה, בכור מעשר שחטן לשם שלמים, זה לשם גבוה מהם, כשרים. בסיפה, שלמים, שר לשם בכל, שם עשר, זה לשם נמוך מהם, פסולים. והיא, סלקא דאיתך, כמו אפשרות ב', כשרים ומרצין, כאן הדגש על המילה מרצין, ומה היה בדוגמה? היה בכל, שנשחט לשם כשרים, לשם שלמים, אתה רוצה כשר. אז הבכל כשר. מה כוונה כשר? אם כמו אפשרות ב' שכשר כוונה כשר ומרצה, בכור בעל ריצוי הוא, בכור הוא לא כוון שבא לרצות, בא לחפיר, אלא כשרים ואין מרצין. אז צריכים לומר שפירוש המילה כשרים במקרה של גבוה מהם הוא כשר ואין מרצה. ומדסיפה בבכור הוא מעשר לשם שלמים שאמרנו כשרים ואין מרצין, רי שנמי כשרים ואין מרצין. והרישה כמובן זה הדיון שלנו, קודשים קלים לשם קודשים קודשים, או לשם מה שנקרא לשם גבוה מהם. אז כמו פה בספר בדוגמה של בכור מעשר לשם שלמים, ששוב פעם זה גבוה מהם, וזה אמורים צריך להיות הפירוש כשרים ואין מרצין, באותו משקע ברשע שהוזכר קודשים קלים לשם קודשי קודשים, זה נקרא לשם גבוה מהם, גם כן כשרים ואין מרצין, כמו אפשרות א'. ושוב פעם, אם אומרים את זה, אז יוצא ששמעון אחי עזריה אומר אותו דבר כמו התנא קמא בעניין גבוה מהם כשר ואין מרצין, והמחלוקת של שמעון אחי עזריה והתנא קמא זה רק בנמוך מהן. הגמרא אומר זה לא מוכרח, מי דאיריה הכדאיתא והכדאיתא, יכול להיות שהכשרים שבסיפא, נכון זה כשרים ואין מרצין, אבל ברישא יכול להיות כשרים ומרצין. כשהגמרא אומר מי דאיריה הכדאיתא והכדאיתא, מה שמופיע בסיפה לא מחייב שזה גם פירוש המילה כשם ברישה. ואם נקבל את הכיוון הזה, יוצא שהחכמים תנא קמא ושמעון אחי עזריה חוקים בשתי נקודות. הגמרא ממשיכה עם קושיה, ואלא מאי אלא מי כמש מלן גבוה ונמוך כמש מלן תנינה כיצד קודשי קודשים ששוחטון לשם קודשים קלים וכולי אם אתה רוצה להפריד בין הרשע והסיפה ותגיד הקדיטה והקדיטה אז מי כמש מלן רשי אומר אלא מי כמש מלן היי דנקת בכל ומעשר למה המשנה נקטה בדוגמאות אילב לגלויה עלה דרשע נקט לה שמה שאנחנו רואים בספר הוא כן מגלה ומשקף ומבהיר הרשע ולמימר תקשיב ואין מרצין כמר כי אם כל המטרה זה רק להביא דוגמאות של נמוך וגבוה זה כבר שנוי זה כבר רואים את זה בפירוש במשניות אז אנחנו נחזור על הקטע הזה עוד פעם בגמרא אלא מי כמש מלן בדוגמה של הבכור ומעשר לשם שלמים גבוה ונמוך כמש מלן רק עוד דוגמה של הרעיון הזה של דבר גבוה ודבר נמוך תנינה המשנה כבר מלמדת כיצד קודשי קודשים ששוחטן לשם קודשים קלים וכולי אז צריכים להגיד שצריכים את הסיפה לגלות פירוש המילה קשרים ברשע שפירוש הפירוש הוא קשרים ואין מרצין ואז המחלוקת בין שמלך יזאי ותנא קמא זה רק בדוגמה של נמוך מהן הגמרא חוזרת משיבה אני צריך את הסיפה לגופי לא לגלות על הרשע מהו דתימה אם לא היה לי את הדוגמה של בכור ומעשר הייתי חושב כך קודשי קודשים וקודשים קלים הוא דעיקה גבוה ונמוך הרעיון הזה של גבוה ונמוך זה מתחום לתחום אבל זה מתחום קודשי קודשים ביחס לקודשים קלים אחד גבוה אחד נמוך אבל קלים וקלים כמו הדוגמה של בכור ושלמים לא בתוך התחום של קודשים קלים אולי אין גבוה ונמוך ולכן אני צריך ללמד את הדוגמה של בכור מעשה של שלושים ושלמים לגופו אבל לא כדי לשקף על הדוגמה של קודשי קודשים וקודשים קלים ובכך כשאנחנו מגיעים לדוגמה של בכור מעשר ששוחטן לשם שלמים כשרים הפירוש הוא אולי כשרים לגמרי ולא כשרים ולא מרצים אז עכשיו אתה אמרת שהסיפה בכור מעשר ששוחטן לשם שלמים הספר הוא לגופי הנמי תנינה אבל הדין הזה שבתוך קודשים קלים יש דירוג זה כבר שנוי במשנה אחרת משנה לקמן במסכת בפרק כל התדיר מה כתוב שם? שלמים קודמים את הבכור וזה זה קלים וקלים ולמה שלמים קודמים את הבכור למה הם יותר גבוהים מפני שאין טעונים מתן ארבע הדם שנזרק של קורבן שלמים מגיע לארבע צידי המזבח וסמיכה גם בשלמים בניגוד לבכור בכור זה מתן דם אחד לא כמו השלמים שזה מגיע לארבע צידי המזבח וגם אצל שלמים יש סמיכה מה שאין כן בבכור ששמים את ה שבעלים שמים את הידיים שלו על הקורבן ונסחים היין שמלווה את הקורבן ותנובת חוזר ושוק גם זה אופייני רק לשלמים ולא לבכור ולכן הסיפה שלנו כן בא לגילויי הרשע ואז אנחנו אומרים ש הסיפה שהרשת שכתוב כשרים, הוא צריך להיות כשרים ואין מרצין. כי אם היית אומר כשאין ומרצין, אין לזה משמעות בקשר לבחור. ואז אם אומרים כך, אז יוצא שהמחלוקת בין שמעון אחיעזריה ותנא קמא זה רק בנושא של נמוך מהן, אבל וגבוה מהן כשרים ואין מרצין. זה שיטת שמעון אחיעזריה וגם שיטת תנא קמא. הגמרא אבל דוחה את זה. נכון שיש דוגמה מפורשת של של בכור ביחס לשלמים בהמשך המסכת, אבל העיקר הסיפה כאן הוא העיקר, והוא בא לגופי שבתוך קודשי קלים, קודשים קלים יש גבוה ונמוך. האי מה שמופיע בהמשך המסכת בפרק כל התדיר, אגב הגירר הנסבה, זה בא כאגב, ורשי מסביר העיקר שנשנה תחילה לצורך להשמינן גבי פסול שלא לשמוע דיגה בקודשים קלים גבוה ונמוך. ושוב פעם הביטוי של קשרים בסיפה הוא לא כמו הביטוי של קשרים ברשע. האי דקול התדיר הגיררה נספה ששנה שם את הקודמים זה לזה, יש כל מיני דוגמאות של מה הקודם למה, ונקדנה מאין בדיו הדוגמה של שלמים ובחור, אבל אגב זה כבר תניה אחת למות שהוא כבר שנוי פה. אז אם עוקבים אחר המסע ומתן שבגמרא, אפשר לראות שבסיום הסוגיה האפשרות לומר לגבי קשרים של שמעון אחיעזריה בקשר למי ששוחט לגבוה מהן, זה שוב פעם יכול להיות כשרים ומרצים, ובכך יהיה מחלוקת בין התנא קמא ושמעון אחיעזריה בשתי נקודות, גם בגבוה וגם בנמוך. המשנה, הפסח ששחטו בשחרית ב-14 שלא לשמו, רב ישוע מכשיר כאילו נשחט ב-13. דוגמה של פסח, מה זה שחרית בשבילנו כעת? זה לא הזמן של פסח כעת. אני אומר שאנחנו במהלך הגמרא נראה שיש דעות פוטנציאליות שאולי אומרים משהו אחר, אבל אנחנו רגילים לזמן של פסח י"ד ניסן בין הארבעים, אחר חצות היום עד שקיעת החמה. אז מי ששחט קורבן פסח בבוקר בשחרית של 14, זה נקרא פסח שלו בזמנו, ואם הוא שחט פסח שלו בזמן שלא לשמו, רבי ישוע מכשיר כאילו נשחט ב-13 כמו שאר ימות השנה. בן בתרה פוסל כאילו נשחט בין הארבעים, זה כאילו זה פסח בזמנו, וכולם יודעים שפסח בזמנו שנשחט שלא לשמו פסול. בן בתר רק מושך את הזמנו גם לשעות הבוקר. יש הדגשה פה לצורך המשך הגמרא על המילה כאילו. אמר שמעון בן עזאי, מקובל אני מפי 72 זקן ביום שהושיבו את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה. היה סיפור מפורסם שמובא במסכת ברכות ועוד מקומות, שהורידו את רב גמליאל מהנשיאות ובמקומו הושיבו את רבי אלעזר בן עזריה, ובאותו יום כל הזקנים היו ביחד, ומה היה באותו יום והחליטו שכל הזבחים הנאכלים, אבל לא כולל קורבן עולה שהוא כולו קודים, כולו נשרף, כל הזבחים הנאכלים שנזבחו שלא לשמן שרים, אלא שלא עלו לבעלים משום חובה חוץ מן הפסח ומן החטאת, שגם הם נאכלים אבל הם שלא לשמה יהיו פסולים. ולא הוסיף בן עזאי אלא העולה ולא הודו לו חכמים. מתוך דבריו של בן עזאי לומדים שהוא הוסיף בפסול לא לשמור, שאומרים פסול לגמרי, את העולה, כלומר בנוסף לפסח וחטאת. אמנם הם קורבנות נאכלים, גם העולה שהוא קורבן שלא נאכל פסול שלא לשמור, אבל החכמים חלקו על בן עזאי ואין לומר שעולה נפסל שלא לשמור, אלא כשר ואינו מרצה כמו שאר הקורבנות. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, נתייחס למה שמופיע בשוליים, הנושא סלש מבנה. יש לנו פה צורת כתר, ואנחנו הדגשנו פה רב הושעיה, ובהמשך יופיע בדף י"ב עמוד א' רב יוחנן, מחלוקת, כתבנו פה בשוליים, מחלוקת רב הושעיה ורב יוחנן בשיטת בן בתורה, גבי י"ד בשחרית. רב הושעיה מפרש את בן בתורה דפסח ששחטו בי"ד שחרית לשמור כשר, דכולי יומא זמניהו, ועד הכתיב בתורה בין הארבעים, היינו בין שני ערבים. הערב אנחנו נתמקד בשעות היום של י' ד' ניסן, הערב שקודם לו הוא מסתיים ב, נגיד בעלות השחר של בוקר י' ד' ניסן, זה ערב הראשון, ואז בשעות היום של י' ד' שהיום מסתיים לקראת הערב השני בשקיעת החמה של י' ד' ניסן, לקראת הלילה שמכניסה תדבב ניסן. אז רואים שכל שעות היום מן הבוקר אפשר לקרוא כל שעות היום בין הארבעים, בין שני ערב, שני ערבים. אז בינתיים רב הושעיה מפרש את בן בתורה שפסח ששחטו בי"ד ניסן בשעות הבוקר כשר, כשר לגמרי, כי זה זמנו, כל היום, כל שעות היום זמנו. בהמשך אנחנו נראה עוד כמה שורות, נראה שימוש במעוין, וכתבנו במבנה פה דוגמאות נוספות שמופיע בהן בין הארבעים. מהי המשמעות אתם בדברים הבאים? יהיה לנו קורבן תמיד, נרות המנורה של בית המקדש, הקטורת, בכל אלו אנחנו רואים בין הארבעים, אז מהי המשמעות שם? עכשיו הגמרא, אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, מכשיר היה בן בתורה בפסח ששחטו שחרית בארבע עשר לשמור דכולי יומא זמניהו, כל היום, כל שעות היום שי"ד זה זמן של פסח, אז שחטתי קורבן פסח לשמור, זה מה שצריך לעשות לפי בן בתורה. ומאי כאילו, הדגשנו את המילה הזאת במשנה, ובמשנה היה כתוב שפסח ששחטו בשחרית בבר עשה, בן בתורה אמר הוא, אם שחטו את הפסח שלא לשמור בבר עשה, זה כאילו נשחט בין הארבעים. מה זה כאילו? הרי שחרית גופי הוא בין הארבעים, כפי שהסברנו, והגמרא תסביר את זה בהמשך, בין שני ערבים. אז מה מטרת המילה כאילו? הגמרא עונה, איידי דאמר רבי יוחנן, דאמר רבי יהושע כאילו, רבי יהושע עצמו הוא השתמש בביטוי הזה, כי לשיטתו פסח בבוקר בשחרית אמר זה כאילו נשחט בשלושה עשר. אז בגלל שרבי יהושע השתמש במילה כאילו, ואצל רבי יהושע זה באמת היה המקום להשתמש במילה הזאת, אמר איונמי בן בתורה גם כן אמר כאילו. שואלת מה בסדר, אז לפי רב הושעיה רבי יהושע יפסול קורבן פסח בבוקר, אם זה נשחט לשם קורבן פסח, ומתרה מתיר, מכשיר, כי זה הזמן. אז אי אחי עד המפלגי בשלו לשמו, במשנה הדגש היה על פסח שנשחט בבוקר שלו לשמו. למה חוקים בדוגמה הזאת של, שלו לשמו, לפלגו לשמו? פסח שנשחט בשעות הבוקר לשם פסח. אז לפי רבי יהושע, זה לא הזמן, אז הוא יהיה פסול. זה יהיה פסח שנשחט שלא בזמנו, ובן בתורה יחשיב, כי זה הזמן. למה במשנה שלנו דובר על פסח שנשחט בבוקר שלא לשמו? היה אפשר להציג כמה חלוקת ביניהם ולשמו בשעות הבוקר. הגמונה שאגב זה נכון, אבל אי יפלגו בלשמו, אם הצגנו את המחלוקת בהם רק במקרה הזה של לשמו, הווה מן אבל בשלא לשמו, כלומר פסח בשחרית י' ד' ניסן שלא לשמו, מודי רבי יהושע לבן בתורה, היה מקום לחשוב שרבי יהושע יודע לבן בתורה שהוא פסול, הועיל ומקצתו ראוי. מאחר שמקצת י"ד ראוי בקורבן פסח, אז אם אני בשעות הבוקר שוחט שלא לשמו, אולי רבי יהושע היה פוסל כמו פסח שלא לשמו, שידוע שפוסל בזמנו. אותו י"ד ניסן זה גם כן סוג של זמנו. נכון, זה לא נקרא הזמן, זה לא קשר, אבל חלק מהיום קשר, ולכן אולי רבי יהושע היה מודה ששחיטת פסח בשעות הבוקר של י"ד ניסן שלא לשמו זה כמו פסח שלא לשמו. כמה שמלן בזה שהמשנה מציגה את המחלוקת בין בתורה ורבי יהושע בשלא לשמו, והמשנה אומרת בפירוש לפי רבי יהושע כשר, כי שעות הבוקר של י"ד ניסן זה כמו י"ג, זה כמו שאר ימות השנה, ואין להתחשב בכך שהוא, שמקצת י"ד הוא זמנו של פסח. שואלת גמרא לפי רב הושעיה, שאיך הוא פירש את בן בתורה, שכל שעות היום כולל השחרית שי"ד זה זמן קורבן פסח, והכתיב בין הארבעים, בין הארבעים התפיסה עד עכשיו התפיסה הייתה, ההבנה הייתה מה שנקרא אחרי הצהריים, אחרי חצות, אז לא בוקר. מה הבנת בן בתורה בביטוי בין ארבעים של התורה? אמרו לה ברי דרבי אלעאי, בין שני ערבים, כמו שאנחנו אמרנו מקודם, ותקופת הזמן שנקרא בין שני ערבים זה מעלות השחר עד שקיעת החמה, זה בין הערב הקודם לערב הבא. שואלת מה תמיד קורבן תמיד דכתיב בין הארבעים, יש מה שנקרא תמיד של בין הארבעים, אחי נמי דכולי יום הקשר? מה תגיד שהקורבן תמיד של בין הארבעים שהוא כפי שאמרנו עכשיו הוא בא בשעות המאוחרות של היום בניגוד לתמיד של שחר שהוא בא על הבוקר, תגיד שתמיד שבין הבאים אפשר להקריב אותו גם מהבוקר כבר. אתם, אז גם בן בתורה יודע ששמה לא כן. אתם מדכתיב את הכבש האחד עשה בבוקר, נכלל בין הבאים, בין הבאים ממש, כי כתוב שמה ואת הכבש השני תעשה בין הבאים. אז מאחר שכבש אחד כתוב תעשה בבוקר, כאן בין הבאים משמעות מאוחר. בכל זאת אפשר לשאול ואימה, חד בבוקר זה תמיד של שחר זמנו בבוקר, ואידך זה שקראנו בין ארבעים כולי יומה, כמו שבן בתורה פירש לגבי בין ארבעים של קורבן פסח, גם קורבן התמיד יהיה קשר כל היום כולל הבוקר. הגמרא עונה, אחד בבוקר, הרי פסוק שציטטנו את הכבש האחד תעשה בבוקר, אנחנו דורשים רק אחד בבוקר, אי אפשר לומר לה על השני גם יהיה קשה בבוקר. אחד בבוקר ולא שניים בבוקר, אין אפשרות לומר על הכבש השני, התמיד השני, שהוא גם יהיה קשה בבוקר. אז יוצא שלכולי עלמא בין ארבעים שכתוב בקורבן התמיד הוא רק אחר חצות היום. נרות אצל המנורה תכתיב בין ארבעים, אך אינמי דכולי יום הכשר, הגמרא דוחה שני התם תכתיב מערב עד ועד בוקר. שעות הנרות זה דווקא מסוף היום עד מוחרת בבוקר, ותניה מערב ועד בוקר, תן לכמות השמן שממלאים בכוסות המנורה, תן לה מידתה שתה דולקת והולכת מערב עד בוקר. דבר אחר, אין לך עבודה כשרה מערב עד בוקר אלא זו בלבד, כלומר זה זמנה לקראת סוף היום עושים, מדליקים נרות המנורה ולא בבוקר. שוב פעם, בגלל גזירת הכתוב מערב עד בוקר, בין הארבעים של נרות הוא לא כולל כל היום, בשונה מדינו של בן בטרה לגבי קורבן פסח. שאלה, תורת תכתיב בין הארבעים אחי נמי דכולי יום הכשר? הכתרת הכתורת בבית המקדש, כתוב שכתוב לגביו שיש הכתרה בין הארבעים, האם זה גם יהיה כשר כל היום? שני כתורת, הגמרא ממשיכה לדף יוד ב' דאיתקש לנרות, יש הקש בין העלת הקטורת לנרות, ובנרות כבר אמרנו שזה רק לקראת היום. שואלת הגמרא, הטעם נמי בפסח כתיב שם תזבח את הפסח בערב, אז איך אתה אומר שכל היום כשר, כשכל היום זמנהו? הגמרא עונה, מה שכתוב בערב יש לה מטרה, יש לזה מטרה אחרת, ההוא ליוחר דבר הוא דעתה, הוא בא ללמד שיש לאחר אותו אחרי דבר אחר, כלומר אם הוא לא שחט את פסחו עד שהגיע זמן התמיד של בין ארבעים, אז הוא צריך להקדים הקרבת תמיד של בין ארבעים. שוב פעם, לפי בן בטרה באמת פסח כשר כל היום, גם בשעות השחר, גם בשעות הבוקר. מה שכתוב פה בערב, וכמובן המילה בערב הוא לא בין ארבעים, זה משהו אחר, בערב זה, מה, זה בא ללמד שאם הוא לא הקריב את הפסח שלו בשעות הבוקר והמתין עד בואו של שעת תמיד של בין ארבעים, אז צריכים לטפל קודם בתמיד של בין ארבעים ורק אחר כך להקריב את הפסח. תתניה, יאוחר דבר שנאמר בו בערב ובין ארבעים, לדבר שלא נאמר בו אלא בין ארבעים בלבד. עכשיו נמלא את המילים, מילות המפתח, יאוחר דבר, כלומר הפסח, אצל קורבן פסח מופיע שני ביטויים, מופיע גם המילה בערב וגם הביטוי בין ארבעים, זה מורה על כך שהוא צריך להיות יותר מאוחר מהקורבן תמיד, התמיד השני, תמיד של בין ארבעים, שנאמר בו רק בין ארבעים. שואלת הגמרא, ומי איכא מידי תהילו שחית לימי צפרא הקורבן פסח, לפי בן בטרה אם היינו שוחטים אותו על הבוקר אמרת זמני הוא, זה הזמן, זה זמן, זמן קשר להקרבתו, וחימתי בין ארבעים אמר יאוחר דבר. עכשיו שמתקדם שעות היום אתה מגיע ליותר מאוחר, אותו דבר שהיה קשר על הבוקר עכשיו צריכים להמתין, צריכים לאחר אותו אחרי תמיד שבין ארבעים. הגמרא אומר, אין, יש דוגמה לזה, יש בהלכה עוד דבר שדומה לזה, דאמר רבי יוחנן, הלכה מתפלל של מנחה ואחר כך מתפלל של מוספים. מה קרה פה? אני חושב ידוע לכולכם שתפילת מוסף מתפללים אותו בשעות הבוקר, אחרי שאדם גומר תפילת שחרית. אם מדובר בימים שיש תפילת מוסף כמו ראש חודש, שבתות, חגים, מה קורה? כבר בשעות הבוקר, אחרי שאתה מסיים תפילת שחרית, אתה מתפלל בשעות הבוקר תפילת מוסף. מה קורה אם אדם לא יתפלל תפילת מוסף אחרי שחרית? הוא מה שקרה קרה, אבל לא יתפלל מוסף, והתקדם שעות היום, הגיע כבר אחר חצות. זה נקרא אחר חצות, זה נקרא שעת מנחה. אותו אדם שעוד לא הספיק להתפלל תפילת מוסף, ההלכה אומרת, כאן הגמרא אומר, הלכה מתפלל מנחה ואחר כך מתפלל מוסף, למרות שמוסף היה כשר מוקדם, אבל אם המתמת אז צריכים לאחר אותו אחרי המנחה. הגמרא שואלת, ובין הארבעים דכתיב גבי קטורת ונרות, למה לי? מה לומדים מזה? רש"י כותב, ובין הבאים דכתיב גבי קטורת ונרות למה לי, הועיל ומיני לא אבי משמלן בין ארבעים ממש, ומבי אלן קרא אחריני לפרושי. הביטוי בין ארבעים אצל הקטורת והנרות, אמרנו, הוא כדי להבין על מה מדובר צריכים פסוק אחר. אז מה המשמעות הבין ארבעים שכתוב אצלם? כפי שדנינו בסוגיה עד עכשיו, היה מקום לחשוב שאולי כמו אצל הפסח לפי בן בתרה, בין ארבעים זה כל היום. בא פסוק אחר בנרות והוכיח שבנרות אי אפשר לומר כך. אז בסדר, אי אפשר לומר, אז מה משמעות בין הארבעים המקורי בנרות ובקטורת? ועוד, וכאן אנחנו מביאים ברייתא שהוא יהווה תיופתא לרבו שעיה, שפירש שלפי בן בתרה כשר כל היום להקרבת קורבן פסח. אז רק נחזור על הנקודה הזאת עוד פעם לפני שנתקרבן במראה. פתחנו את הגמרא כאן אחרי המשנה בדבריו של רבי הושעיה, שהוא אמר שלפי בן בתרה כל שעות היום של י' ד' ניסן כשרים לקורבן פסח לפי בן בתרה. מאיפה בא רבי הושעיה? כמובן במשנה ראינו שפסח שנשחט בשעות הבוקר בשחרית שלא לשמור, לפי בן בתרה זה הפסול, כי זה כמו פסח שנשחט בזמנו שלא לשמור. אז רבי הושעיה לקח את זה צעד אחד קדימה, זה כאילו פסח שנשחט בזמנו שלא לשמור, אז כנראה שאם אתה תשחט אותו לשמור, תצא ידי חובתך, זה כשר. אז אני רק חוזר על הנקודה הזאת שרבי הושעיה הוא המשיך את דבריו של בן בתרה במשנה צעד אחד קדימה להכשיר שעות הבוקר לשמור. אבל נראה שלא כן הדברים. ועוד ממשיך הגמרא, השיב רבי תחת בן בתרה לדברי רבי יהושע, לא, רבי יהושע במשנה הוא אמר שפסח בשעות הבוקר י' ד' ניסן, רבי יהושע אמר זה כאילו שער ימות השנה, זה כאילו נשחט בי' ג' ניסן. אז רבי הוא תופס מקומו של בן בתרה בול רבי יהושע, רבי יהושע איך אתה אומר שזה אמור להיות כשר כאילו שער ימות השנה, פסח לא לשמור שעות הבוקר בי' ד' ניסן? שוב פעם, איך אתה רבי שומר שזה קשה כאילו שער ימות השנה? אם אמרת ב-13 שפסח שלא ישמו קשר, שאין מקצתו ראוי, אין שום דקה ב-13 בניסן שיהיה ראוי לשמו, אז לכן אני יכול להבין ש-13 ממש פסח שלא ישמו הוא קשיר, כי זה פסח בשאר ימות השנה. תאמר ב-14 שמקצתו ראוי, האם תעתיק את אותו סטנדרט ל-י"ד ניסן? הרי ב-י"ד ניסן חלק מהיום ראוי. עכשיו הדגש בשבילנו זה המילה שמקצתו ראוי. ואם איתה, אם רבו שיה צודק, מה אתה, איך אתה מתאר רק מקצתו ראוי? כולו ראוי הוא. אלא אמר רבי יוחנן, פוסיל היה בן בתרה בפסח ששחטו ב-14 שחרית, בין לשמור, בין שלא לשמור. אנחנו נוסיף פה בקריאה על פי השיטה המקובצת, לשמור דבי בין ארבעים. דבי ארבעים כפי התפיסה שלנו הידועה, שזה שעות אחרי הצהריים. שלא לשמור, למה שלא לשמור יפסול? הואיל ומקצתו ראוי. מעכשיו שמקצת י"ד ניסן זה נקרא זמנו, אז אתה לא יכול לשחוט בי"ד ניסן גם בבוקר שלא לשמור. מגדף בה רבי אבאו. רבי אבאו מתקיף את רבי יוחנן, מגדף של לשון של התקפה חריפה. אז רבי אבאו אומר, שואל, לפי רבי יוחנן, אם כן, שבין לשמור, בין שלא לשמור, שעות הבוקר פסול, פסח כשר לבן פתיחה, איך היא משכחת לה? איך ייתכן פסח כשר? והגמר תפרט. מה כאן הבעיה? היא דאפרישי העדנה, אם הוא הפריש, הוא הקדיש את הכבש בי"ד שחרית, אבל זה לא הזמן בכלל, זה לא זמן הראוי לקורבן. דיחוי מעיקר הוא, זה נקרא דיחוי מעל ההתחלה. משעה שאתה הפרשת אותו, הוא לא היה ראוי להקרבה. ואי דף רשינו מאתמול, ואם הוא הפריש, הקדיש את הכבש לקורבן פסח ביוד ג' ניסן, עכשיו מגיע שעות הבוקר, שזה זמן פסול לפסח, נראה ונדחה הוא. נראה הכוונה ביוד ג' ניסן, היה אפשר לשחוט את הקורבן הזה, את הכבש הזה שהפרש של קורבן פסח. זה נקרא פסח שלא לשמור. ובוודאי היה כשר עם, סליחה, זה פסח שלא בזמנו. ואם היית שוחט אותו ביוד ג' ניסן, למשל, שלא לשמור, זה פסח שלא בזמנו, שלא לשמור, הוא כשר, הוא כשר כשלמים. רשי כותב, ויד אפרשי מימו, רשי מופיע, ויד אפרשי מאתמול, נראה ונדחה הוא. דכי אפרשי, חזי להקיבות שלו לשמור, כמו שאמרנו עכשיו, יוד גימו ניסן זה שער ימות השנה, פסח שער ימות השנה שלו משהו קשר, וכי מה כי יודד את שחרית, לא חזי למידי. ומה הבעיה פה? ונראה ונדחה, שוב אינו חוזר ונראה לדברי הכל. בסוגיה הזאת שמופיע בעוד מסכת טובים, מי שלמד מסכת סוכה, שם זה מופיע בגדול, הסוגיה של נראה ונדחה, זה עוד יותר בעייתי מדבר שהיה נדחה מעיקרה. פה היה קשר ואז נכנס לתחום של פסול, אי אפשר להחיות אותו מחזרה. ממשיך רשי, בשלמה לרבנן פסח אינו נדחה כלל, או מי לשמור, או מי שלא לשמור. דעד זמן שחיטתו, חזי לשלמים. ובזמנו, חזי לפסח. אז הוא לא מגיע לשלב שנקרא נדחה. אלא לבן בתרה, דיחוי הוא, לפי דבריו של רבי יוחנן, ששעות הבוקר לבן בתרה, שי"ד ניסן, אותו פסח פסול לשמור, פסול שלא לשמור, אז יש בעיה איך אפשר להביא קורבן פסח בקשרות. או שהוא נדחה מעיקרה אם הוא הפריש אותו, הקדיש אותו י"ד שחרית, או הוא נראה ונדחה אם הוא הקדיש אותו י' ג' ניסן. אלא אמר רבי אבור, תשים לב, יש פה משולשים, ובצד, תחת הכותרת מבנה, אנחנו כותבים פה תשובות בקושיית רבי אבור. פסח קשר לבן בתירה, עליבא דרבי יוחנן, משכחת לה. מתי יכול להפרישו? אז אמר, אז אנחנו נתקדם פה בגישה, איך יש להבין פסח כשר עליבא דרבי יוחנן, שאמר ששעות השחרית פסולים גם לשמור גם שלא לשמור, מתי הוא יכול להפריש אותו? אז אלא אמר בעבור, תהי לאחר חצות. הוא יקדיש את הקורבן פסח שלו דווקא בזמן קורבן פסח, זה אחר חצות, י' ד' ניסן. הבא ימר אפילו תמה מצפרה, באמת היה יכול להקדיש אותו משעות הבוקר, כי יש מושג, אין מחוסר זמן לבוא ביום. למרות שזה מחוסר זמן כי עוד לא הגיע הזמן, חסיר בשעון הזמן כדי להקביבו, אבל מאחר שזה בתוך אותו יום, אין הבעיה הזאת. אז הוא נחשב ראוי לפחות להקדשה. נכון, אתה לא תקביב אותו בשעת הבוקר, אבל יש את המושג הזה שאין מחוסר זמן לבוא ביום. אם זה מדובר באותו יום שקבוע כמה שעות, הוא כן יהיה ראוי להקבעה. הפעם אמר, אפילו תימה מיורתה, אפשר לדבר על הקדשה, הפרשה של הקורבן פסח משעות הלילה. זאת אומרת, אחר שקיעת החמה של י' ג' ניסן, שעות הלילה, זה כבר בלוח היהודי, לוח העברי, זה נקרא תחילת י' ד' ניסן. לילה אין מחוסר זמן. שעות הלילה, שבשעות היום כבר יהיה קשיר, גם הלילה הוא לא נחשב מחוסר זמן, ומבחינה זו שוב פעם זה ראוי, הוא לא נדחה בשעות האלו. וכאן אנחנו נביא את המקור לרעיון הזה של לילה אין מחוסר זמן. רק מילת הקדמה, קורבן בהמה אי אפשר להקריבו מיום לידתו עד שהוא חי שבוע ימים, וביום השמיני ניתן, רק אז ניתן להקריב אותו. עכשיו בגמרא, דתני רבי ישמעאל, ליל שמיני, כוונה מלידתו, נכנס לדיר להתעשר. אנחנו כאן מתייחסים למעשר בהמה, שזה גם סוג של קורבן. לוקחים את הבהמות של בן אדם שנולדו אותו שנה, מכניסים אותם לדיר, ובלי להיכנס לפרטי פרטים, מתחיל מניין הבהמות, 1, 2, 3, אתה מגיע לבהמה 10, בהמה 10, אז צובעים אותו בסקרה, באדום, והוא הופך להיות מעשר בהמה, וזה קורבן, הוא קדוש, מביאים אותו לבית המקדש כקורבן. אפשר לקחת בהמה שהיא נולדה לפני 7 ימים, ואנחנו כאן בערב של יום השמיני, הוא נכנס לדיר להתעשר. וזה באמת, בעצם אומר שהוא יהיה קדוש כקורבן. האם אתה יכול להקריב אותו באותו לילה? לא. ובכל זאת, הוא כן יהיה קדוש. וכי דרבי אפטוריקי, מבחינת פסוקים, רבי אפטוריקי יוכיח את זה. דרבי אפטוריקי רמי. הוא מלא מה שנראה סתירה בפסוקים. טיב, והיה 7 ימים תחת אמו, אפשר לדייק, הלילה חזי. וכתיב, ומיום השמיני ועלה ירצה. הלילה לא חזי. הכיצד? אז איך נוכל ליישב הגדרת לילה לגבי קשות קורבנות? לילה לקדושה, ראוי להקדישו, ויום, רק שעות היום, להרצאה, להקבת הקורבן. אמלא רבי זירא לרבי אבות, למה כסבה רבי יוחנן בעלי חיים נדחים? מאחר שהיינו צריכים להסביר שיטת רבי יוחנן, מה שעשינו בשורות הקודמות, ולהעמיד את הקדשה של הבהמה לאחר חצות היום, מה שרבי אבור הסביר במשולש הראשון. האם זה מלמד בתפיסת רבי יוחנן בעלי חיים נדחים? המושג של נדחה, אנחנו נגענו בזה כבר. רשי בשורה שנייה מתחת לגמרא, למה כסר רבי יוחנן מדיעית צריכלן לשנויי עליבי, מאחר שהיינו נאלצים לפרש לשיטת רבי יוחנן ששעות שחרית לפי בן בתרה פסולים לגמרי בין לשמוע ובין שלא לשמוע, אז איך יש אפשרות לקורבן פסח שלא עבר דחייה? רבי יבוא מה במפריש לאחר חצות, דילו שמיע לך מיני, אם אתה לא היית שומע ממנו, מרבי יוחנן, בעלי חיים נדחים, ראוי להפרישו לעולם. תדיר מה, אין דיחוי, המושג של דיחוי, אלא בשחוטין, כגון מת המשתלח, אז ישפך הדם. זה בקשר ביום כיפורים, יש לנו שני סעירים, אחד לשם ואחד לזזל. לזזל נקרא המשתלח. אם מת המשתלח, אז הדם שיש לך מהקורבן השעיר לשם שקיבלת במזרק, אין, אי אפשר להמשיך בהקרבתו, כי אנחנו מדברים על מצב של דיחוי. אם אני לא מצליח לשלוח את השעיר לשעיר לזעיר, אז אני לא יכול להתקדם בהקרבת הקורבן לשם. אז הקורבן לשם במצב הזה הוא כבר נשחט. זה דוגמה של דיחוי בנשחת. מה שמשתמע מדבריו של רבי יוחנן פה, שאם אני לא הייתי מקדיש את הכבש לפסח אחרי חצות היום, אלא הייתי מקדיש אותו מוקדם, הוא היה נדחה. וכאן לא מדובר בשחוטין, מדובר בעל חי, חי וקיים. אז האם זו שיטת רבי יוחנן? זה דבר, אגב, אנחנו לא מרחיבים על זה, אבל הנושא הזה שהאם ניתן לומר שבעל חי נדחה, זה נושא שלא, לא, זה שנוי נגיד בעירפול בכל השס השאלה הזאת מתעוררת. אז האם נגיד גם אצל בעל חי נדחה? אמר לי, אז רבי אבו אומר, עונה לרבי זרע, אם באמת כך שיטת רבי יוחנן, דיאמר רבי יוחנן בהמה של שני שותפים, אז יש כאן שני בעלים, רובן ושימון בעלים של בהמה, ורובן הקדיש את הבהמה נגיד לקורבן, הקדיש חציה, אז רובן הקדיש את מה שיש לו, הוא לא יכול להקדיש את החלק של השני, הקדיש חציה. עכשיו במצב הזה האם אפשר להקריב אותו כקורבן? לא, רק חציו הוקדש, וחזר ולקח חציה והקדישה. אותו רובן שכנע את שמעון למכור לו את החצי שלו, ורובן אחרי שהוא קנה משמעון לחצי שלו הקדיש גם את החצי השני. מה מצב הבימה הזאת? קדושה ואינה קריבה. כן, יש קדושה, אבל אי אפשר להקריב אותה. למה? רשי כותב ואינה קריבה הועיל, או בתחילת הקדשה לא נראה להקריב, דחציה הייתה חולין, ודיחוי מעיקרה הוא. כבר על ההתחלה, המגע הראשוני של הבהמה הזאת עם קדושה, היא קדושה שנדחית מבחינת הקרבה למזבח. הלכך אינה קריבה עוד, ותראה, ולוקחים בדמיה אחרת, תראה כוונת שיפור במום, ואז קונים עם הכספים, אחרי שאתה פודה אותו, בהמה אחרת. מה עוד אפשר לומר על המקרה הזה של בהמה של שני שותפים? דין שלישי, ועושה תמורה, כי כעת אין שותפות. אנחנו למדנו בסוגיות קודמות שתמורה אי אפשר לבצע אם מדובר בשותפים. שותפים לא ממירים. מה זה תמורה? גם זה הזכרנו בעבר, בכל אופן מי שלא זוכר. בהמה שהיא קורבן, ואני מעמיד על ידו בהמת חולין, ואני אומר על החולין תהי זו כזו, זה נקרא תמואני, כאילו משכפל את הקדושה של הבימה הראשונה. זה תופס, אגב זה אסור לעשות, אבל זה תופס. אבל אם מדובר בבימת קורבן שהיא של שותפים, זה לא מתחיל, אין תמורה. כאן ובין קנה את החצי השני, אז הוא הבעלים הבלעדיים, אז זה עושה תמורה, ותמורתה כיוצא בה. איך נתייחס לתמורה? כמו שמתייחסים לבימה הראשונה, כלומר לא מקריבים אותו. ושמע מינה תלת, ממה שלמדנו פה אפשר להסיק שלוש נקודות, שלוש מסקנות. שמע מינה, בעלי חיים נדחים. בזה הדגשנו עם תפקוף, כי לזה זה היה המטרה שלנו פה, להראות תשובת רבי אבול לשאלת רבי זהירא, שכן לפי רבי יוחנן, וכל זה כל זה מתוך מימרה של רבי יוחנן שהבהמה של שני שותפים. אז המסקנה היא, מאחר שלפי רבי יוחנן אי אפשר להקריב אותו אחרי שאובן קנה את החלק השני, שמה נימה זה, למרות שאנחנו מדברים פה על בהמה בעודה בחיים, אז מה רואים? בעלי חיים נדחים מלהיות קורבן. ושמה מינה דיחוי מעיקרה אבי דיחוי. אנחנו רמזנו לעניין הזה מקודם, שאמרנו שהמצב של נראה ונדחה הוא יותר גרוע. זה אגב במקרה של הקדשת קורבן פסח בי' ג' ניסן, לפי ההסבר של רבי יוחנן, שי' ד' ניסן בבוקר פסול לשמו ולשאול את שמו, ההקדשה שלו בי' ג' ניסן היה דוגמה של נראה, ואז בא הבוקר י' ד' ניסן ונדחה. אבל כאן אנחנו אומרים גם המצב של דיחוי מעיקרה, שזה פחות חמור, אנחנו אומרים את זה על פי הסוגיות במסכת סוכה גם כן, אבל לפי רבי יוחנן גם זה בעיה. ושמע דיחוי מעיקרה אבי דיחוי גם זה בעיה. ושמע מינה, אנחנו ממשיכים ל-י"ב עמוד ב', יש דיחוי בדמים. רש"י כותב, יש דיחוי בדמים, דמים זה כסף. יש תורה דיחוי בקדושת דמים, אף על פי שאינה קדושת הגוף, כגון הכה. המקרה שלנו של ראובן שהיה שותף מקודם, שהקדיש חציה, כשהוא הקדיש חצי הבהמה הזאת, זה לא קדשה אלא לדמיה, שהרי אין לו חלק אלא בחציה, ואין קדושה ראויה לפשוט בכולה על פיו. הרי ראובן לא יכול להקדיש מה שאינו שלו. אז כשהוא הקדיש את החציה, הקדושה, אם היא הקדיש את זה כקורבן, זה לא פשט בכל הבהמה, ואפילו הכי שייך בדיחוי ותידחה עולמית. אנחנו ראינו בסיפור ההוא עם הבהמה של שני שותפים, בסופו של דבר אי אפשר להקריב את הבהמה הזאת לגמרי. ולא אמרינן, לא אלימה, אלימה ראשון חוזק, חזק, לא אלימה קדושת דמים להיפסל משום דיחוי. היה אולי הווה מינה לחשוב שדבר שהוא קדוש בקדושת דמים, זה רמה נמוכה של קדושה ביחס לקדושת הגוף. קדושת הגוף אומר לנו שאתה לוקח את אותו בהמה ומקריב אותה. קדושת דמים, כפי שהשם מורה, הקדושה הוא שייך רק לעניין שווי שלו. אז היה מקום לחשוב דבר שהוא כזה קדוש, קדושה נמוכה, הדינים של דיחוי לא יתפסו, כי הדברים האלו של דיחוי שייכים לדבר שהוא ברמה גבוה, כמה שהדבר קדוש יותר אז הוא יותר רגיש. אולי מה שהיה קדוש בקדוש הדמים לא ניתן להגדיר אותו כדחוי, המשמלן שכן. עד כאן שיעורנו להיום.